טוב, ערב טוב שוב לכולם. היום נדבר בכמה עניינים מעניינים, דברים מאוד מעניינים. אני מקווה שתסכימו איתי. יש לנו חוק, כלל בתורה, שכל דור ודור יש את חכמי הדור, חכמי התורה. כאן לא מדובר באנשים שהם סתם נולדו גאונים או מתמטיקאים גדולים או שהיו באיזו אוניברסיטה חשובה או רופאים גדולים, זה לא מעניין אף אחד. כבודם במקומם מונח, אבל כשהתורה מדברת על חכמים, התורה מדברת על חכמים בתורה. וגם בכל מקום שבתורה כתוב חכמים, לא מדובר על חכמים אחד שיודע הרבה תורה רק. לא. מה תמיד כתוב בתורה? חכם לב. מה זה חכם לב? החוכמה זה במוח, לא בלב, לא? מה נמצא בלב? היצר הרע. נכון? היצר הרע. אז למה כל פעם כתוב בתורה חכם לב? הקדוש ברוך הוא אומר, קחו את בצלאל בן אורי, מיליתי אותו בחוכמה, וזה חכם לב, חכמי לב, כל פעם כתוב חכמי לב. התשובה היא פשוטה מאוד. יש שני סוגי חכמים. יש חכמים כמו עשיו, ויש חכמים כמו יעקב. לא שעשיו לא ידע מה צריך לעשות, היה לו את המורה הכי טוב, יצחק. אלא, לדעת בשכל, זה לא מספיק. מי שיודע הרבה תורה אבל לא מקיים, החוכמה שלו היא כקליפת השום, היא לא שווה הרבה. איך אדם נמדד אם הוא חכם? על ידי זה שהוא מבצע את מה שהוא לומד. אם אדם רק לומד, 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 ושום דבר לא יוצא מהלימוד שלו, אז אדרבה, יש קצר בין המוח ללב. מה שנכנס לו במוח לא עובר אל הלב. מה זאת אומרת בלב? שהלב זה מרכז התאוות, שם כל התאוות והיצרים של האדם, והחוכמה של התורה, תורה מלשון הוראה, היא צריכה לשעבד את הלב למה שהמוח מלמד אותו. לפעמים המרחק בין המוח לבין הלב הוא יותר גדול מכל כדור הארץ מיליון פעמים. אם תקיף את כדור הארץ מיליון פעמים, לפעמים זה יהיה הרבה יותר קצר מאשר להגיע לכאן לכאן, שזה בערך 40 סנטימטר, 60 סנטימטר נאמר. כדי להגיע מכאן לכאן, לפעמים זה לוקח המון. יש אנשים כל החיים שלהם לומדים, משכילים, יודעים לתת דרשות, ובסוף אתה בא, אתה רואה שכל כולו הוא כלי תמה ומושחת. קנאי, עצבני, כעסן, קמצן, אין לו אמונה, עומדים לפטר אותו מהבית כנסת, שולח עבריינים, כל מיני דברים שאתה שומע, אתה לא מבין איך זה יכול להיות. כל מיני מאפיה, פוליטיקה, רוצים שהרב הזה ידבר אצלך בבית הכנסת, בשום פנים ואופן לא. למה? מה הסיבה האמיתית? הוא פוחד, כי אם הוא יבוא וידבר, כולם יגידו, מה, אתה לידו כמו קוף. אז הציבור יגידו, איזה רב יש לנו? תראה את זה שבא, הוא הרבה יותר מעניין, אז הוא לא ייתן לך בחיים לדבר. הקדוש ברוך הוא מעוניין שהוא ידבר, שיעורר קצת האנשים, שילמד אותם קצת, שייתן שם קצת תורה חדשה. זה לא מעניין אותו האנשים והשם. מעניין אותו הכיסא אור שלו, והסטנדר שלו, והכבוד שעושים לו, והמשכורת. מה רואים מפה? שהוא נשאר מושחת כל החיים שלו. אבל הוא רב של בית כנסת 20 שנה, ומושחת גמור. כמו חילוני בשנקין, רק מה ההבדל? הוא כמו רובוט, הוא עושה מצוות. אבל עדיין החוכמה שנכנסה לו בראש אף פעם לא עברה ללב. מצוות זה לא קשה לשמור, לכל דבר מתרגלים. זה לא קשה, מתרגלים. אדם עכשיו קיבל עבודה, הוא עצלן, הוא לא מתעורר בבקרים, אבל הוא צריך כסף, אין לו ברירה, הוא מתעורר 6 בבוקר עכשיו, הולך לרכבת, נוסע שעה נסיעה, מגיע לעבודה, מביא פרנסה, אחרי חודשיים שלושה הוא כבר התרגל לזה, זהו. כבר אין לו עכשיו את הקושי הנורא הזה כמו שהיה לו ביום הראשון להתעורר. ביום הראשון הוא התהפך וזה, אדם שיש לו טיסה, כמו אריה הוא קם. התרגשות, זה, וואו. אז הוא קם, הוא מתרגל, לא, פעמיים, שלוש, מתרגלים, באים לתפירה, רואים שזה נחמד, שרים קצת, קריאת התורה, נותנים לו עלייה, אני יודע, כל מיני דברים, אז הוא מתרגל, שם את התפילין, את התלית, יש כאלה גם הולכים למקווה לפני, אז לכל דבר בחיים מתרגלים, לשמור שבת, יש כיף יותר מזה, לשבת, לאכול, לשיר, לדבר דברי תורה, להזמין חברים, להיות עם הילדים שלך, עם אשתך, עם חברים שלך, עם ההורים שלך. מה כל כך קשה בזה? מה קשה בזה? נאמר, יש כאלה שמעשנים הרבה, אז קשה להם, התאווה של הסיגריות. אבל אותם אלה, רובם ביום כיפור כן צמים, ולא מעשנים. סימן שהם יכולים אם הם רוצים. לא שהם לא יכולים. הנה, עובדה, יום כיפור, הם לא מעשנים. כן? אז אתה רואה שהם יכולים. אז חודש, חודשיים, הם לא יעשנו, הם מתרגלים. אני מכיר אנשים שמעשנים 3-4 קופסאות סיגריות ביום, ובשבת אין להם את זה. הם מרוכזים בשבת, בלימוד, במחים קצת. זה הכל 100%. לא כאלה שעומדים עצבנים כל רגע, נו נו, מתי ייגמר? מתי מתחילה להם התאווה של הסיגריה? רבע שעה לפני ששבת נגמרת, כיוון שזה כבר בא להם למחשבה. אז הגוף מגיב בהתאם. אם מי ששולט במחשבות שלו, אז הוא האדון של עצמו, לא התאוות שלו שולטות בו. פעם אבא שלי אמר לי, שאתה מסיע את החברים שלך באוטו, תדאג שהם לעולם לא ישאירו קופסת סיגריות בתוך האוטו. אמרתי לו, מה יש בסיגריות? מה היה עולה? 3 שקלים, קופסה. אומר לי, אתה לא מבין, אדם שעכשיו גמר נאמר סעודה ואין לו סיגריות, יש לו תאווה חזקה, הוא יעבור, הוא יראה קופסת סיגריות, הוא ישבור לך את השמשה, העיקר בשביל לקחת סיגריה. לא בגלל הכסף. אין לו עכשיו סיגריה, הוא ישבור לך את השמשה. כי תאווה זה מעל הכל. זה רואים כמה אדם הוא יכול להיות אפס. אדם, כל התאוות שלו שולטות בו. החילונים אוהבים לעשות בדיחות מהדתיים, שאצל הדתיים כל דבר אסור, 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 מותר, אסור, אסור. מה זה אסור? אז הם אומרים, אסור, אתה כמו בבית סוהר, אסיר, אסור, כל דבר, מה זה אסור? שיש לו איסורים, הוא לא יכול לצאת, הוא לא חופשי, אז אתם חיים במערכת של חוקים, זה מותר, זה אסור, זה ככה, זה ככה, כל דבר לחשוב, מותר, אסור, אני עושה מה שבא לי, אבל במציאות מי באמת אסור? מי? זה שאין לו תורה, אין לו השם בחיים שלו, אין לו יראת שמיים, אז מה? הוא אסור של התאוות שלו. הוא רוצה אוכל, מה שהוא רק רואה הוא אוכל, בשר סוס, בשר קופים, בשר, מה שמאכילים אותו הוא אוכל. אוכל חסה, 1,000,000 תולעים, כל ארוחה, לא מזיז לו. כמו בהמה, כמו שחיות אוכלות תולעים, גם הוא אוכל תולעים. עכשיו יש לו אישה, יש לו ילדים, יש לו מחויבויות, זה לא מעניין אותו. בוגד, נואף, מזלזל בילדים שלו. יש כאלה שכבר הרחיקו לכת, מציעים לילדים שלהם סמים. יש כל מיני דברים שאתה שומע בעולם הזה, ואתה רואה שאנשים כל כך יידרדרו עד שאיבדו צלם אנוש. עכשיו תראה, אדם שהוא נולד בלי תורה, הוא במקום שאין שם תורה, הוא לא הלך לישיבה, הוא לא למד בחיים שלו תורה, הוא בכלל אין לו הבנה מה זה מערכת חוקים, מה זה תכלית, מה זה בורא ונברא, מה זה יצר הרע, מה זה גן עדן וגיהנום, שום דבר הוא לא מבין. אז הוא חי כמו קוף. בדיוק מה שקוף עושה, הוא עושה. קוף אוהב נקבות, הוא אוהב נקבות. קוף אוהב לאכול, הוא אוהב לאכול. קוף אוהב לטייל, לקפוץ, ספורט, הוא אוהב ספורט. קוף אוהב לשחות, הוא גם אוהב לשחות. חוטפים לקוף איזה קוקוס, הוא הולך למכות, ישר אגרופים. למה? זה מה שהוא מבין, זה... הוא בעל חיים, מה הוא מבין? מה, יש לו מוסר? יש לו מצפון? יש לו יראת שמיים, יש לו חשש מן העונר, מה יש לקוף? מה שהוא רואה, הוא עושה לפי אינסטינקטים, כמו נמר. נמר רואה אוכל, אפשר לשכנע נמר לא להתקיף. הוא רעב. ראיתם פעם שמביאים בחתונה את הדיזרט, מה קורה בחתונה? איזו הסתערות. כאילו מעולם לא ראו חתכת עוגה או איזה גלידה. מה קורה? אנשים מסכנים, אומללים, לא יכולים. הוא עכשיו נוסע בכביש, הוא רואה איזה בחורה הולכת. הרבה מהתאונות זה בגלל שהוא מסתכל, הוא לא יכול שלא להסתכל. לפעמים תגיד לבן אדם, אם תסתכל תפסיד 100 דולר, הוא יסתכל ויפסיד את ה-100 דולר, בגלל שהתאווה שלו כל כך חזקה, הוא לא יכול שלא. ואחד כזה אומר לחרדי, אתה אסור? הרי אין אולי יותר מנו, הוא אסור של השטן, של היצר הרע, השטן מעטל בו, עושה ממנו מה שהוא רוצה. היום הוא שולח אותו לפה, מחר לשם, היום הוא משכיב אותו, תישן, כל החיים שלך תישן, לא תשיג כלום. ובאמת, אני מוכן לעשות איתכם ניסיון. אתם תראו שרוב האנשים, מה שהיום בשפה המודרנית נקראים חילונים, בדור הזה במיוחד, אין להם שום הישגים בחיים. כלום. הם בולבלים, הם לא יודעים מה הם רוצים. יום אחד רוצה אוניברסיטה, אחר כך הוא מוותר, אחר כך הוא רוצה לחתום קבע, אז זרקו אותו, אז עכשיו בגלל שזרקו אותו, אז הוא נקלע למשהו חדש, לוקח קורס, מנסה פה, נוסע למזרח, רוצה להיות נזיר, חוזר לניו יורק, עובד בעגלות, שום דבר אין לו בחיים. אתה בא אליו, חבר'ה, בן כמה אתה? 50, 40, מה עשית בחיים שלך? סתם נבד, נדד, נגן קצת בגיטרה, משן חשיש, בגיל 40 הוא נזכר שצריך להתחתן. זה המסכנות שלהם היום. ומישהו מכם לא מסכים איתי, אל תתביישו. תצביעו, אני אתן לכם לדבר. אין לי בעיה שזה יהיה דיון מסודר. אם אתם לא מסכימים עם משהו שאני אומר, תגידו, נשמע, נתווכח, נראה מי צודק. אני רואה את האנשים האלה. עכשיו תגיד, כן, אבל יש כאלה שהצליחו, עבדו קשה כמה שנים, פתחו עסקים, יש להם הרבה כסף. אז יש לי חדשות בשבילכם. בדרך כלל אלה הם יותר אומללים מאלה שלא עשו כלום. הם לא עומדים בלחצים, הם לוקחים כדורי פרוזק נגד דיכאונות, יש להם כמעט לכולם פסיכולוגים ובפגישות סדירות, יש להם בעיות בבית, שלום בית, בעיות עם הילדים, הם נתנו לילדים שלהם יותר מדי לוקסוס, לוקז'רי, אז הילדים מורדים בהם, אין לילדים שום דיסציפלין, הם לא קמים בבוקר, באחד הוא מתהפך, הבן שלו, הוא לא עובד, לא עושה שום דבר, חי מהכסף של אבא שלו, הולך לדיסקוטק עם עד שלוש, ואבא נמק, הוא מנהל משרד, מנהל חברה, ויש לו כזה פלגמט בבית, והוא הורג את עצמו, שלא לדבר על אלה שצריכים כל שבוע ללכת למעצר, לשחרר את הבן שלו בערבות, כן? האיש החשוב עם העניבה והפפיון, מה החיים האלה? הכל אבל אבלים, מה? אדם בלי תורה... הוא ברמה יותר נמוכה מבהמה. זה מה שאנשים לא מבינים. מה זה בהמה? בא מה? מה זה בהמה? בא? מה? מה יש בה? מה יש בה? יש בה תוכן? חוץ מבשר טעים, מה יש בה? מה יש בה בהמה? כל היום יושנת, רובצת, אוכלת עשב, קיימת יחסים, זהו. שום תכלית, שום רוחניות, שום כלום. שומעים? הגמרא אומרת במסכת עירובין, אלמלא ניתנה תורה... היינו למדים דרך ארץ מהחתול ומהתרנגול. פירוש, היינו יותר גרועים מהם בלי תורה. ורואים שהעולם מלא בכאלה אנשים שאין בהם תורה והם יותר גרועים מבהמות. הם דורסים בדרך אל המטרה. האדם זה החיה הכי מסוכנת. כשאין בו תורה הוא חיה ממש מסוכנת. למה? שנמר רוצח הוא מסכן, הוא לא שולט בעצמו, הוא חי לפי אינסטינקט, אם הוא רעב, הוא לא יודע משהו אחר. אבל כשאדם רוצח, אדם יכול גם היה שלא לרצוח. אז אדם בחר כן לרצוח. למה? בשביל להרוויח עוד $1,000 בחודש. קידום, או נקמה, או כל מיני שטויות. לא סיפקו לו מספיק סמים טובים, אז עכשיו הוא מתנקם. חייבים לו $1,000, אז הוא סוחר מישהו $20,000 שירצח את הבן אדם. כל מיני דברים שאתה שומע כל יום, אתה לא מאמין איך זה יכול להיות. שאין יראת שמיים, אי אפשר לצפות שום דבר מהאדם. לכן קמים לך היטלרים וכל מיני כאלו אנשים. מה אתה יכול לצפות מהבן אדם? לכן היום אנשים כבר מתחתנים ומתגרשים 6-7 פעמים. איך יכול להיות בפרק זמן של חיים כאלה קצרים הוא כבר נשוי וגרוש 6-7 פעמים? ומי הם האומללים הכי גדולים, המסוממים הכי גדולים, אלה שמתגרשים הכי הרבה פעמים, אלה שהכי הרבה סובלים מדיכאונות ויש להם פסיכולוגים, העשירים ושחקני קולנוע וכוכבי רוקנרול הכי גדולים שיש? הם האומללים הכי גדולים והרבה מהם מתאבדים. נמצא שמה שכל אחד מכם חולם להשיג, זה יהיה סם המוות שלכם, אם תשיגו. אם תהיה כוכב רוקנרול ש20,000 איש יצרכו ויבקשו לך חתימה, ואני יודע מה, ורק בשביל שתיתן להם לגעת בך, אליל, אליל, איך קוראים לזה? אליל הנוער. מה בסוף תראה לחיים של האליל הזה? כמעט כולם סמים קשים. כולם. קשה מאוד למצוא היום מישהו בבוהמה שהוא לא מסומם קשות. כן? כולם סובלים מכל מיני בעיות. הרבה מהם, אני לא רוצה להגיד לכם איזה אורח חיים הם מנהלים. בסופו של דבר הרבה מהם מתאבדים. אז איך יכול להיות? אלה היו צריכים להיות האנשים הכי מאושרים. נכון או לא? איך יכול להיות שהאנשים האלה כל כך הרבה סובלים? למה הם כל כך הרבה, יש ביניהם בעיות וחלק... הרבה פעמים אני שואל את עצמי, יש כל מיני קושים שנהיו שחקני כדורסל, בסוף אתה שומע שהם לקחו אקדח, הרגו מישהו. או שאיזה כוכב שמרוויח איזה 100,000 דולר ביום, פתאום בא למועדון עם אקדח והורג מישהו והולך לבית סוהר 10 שנים. אתה שואל את עצמך, איך יכול להיות? בן אדם שכבר הגיע להיות כזה מפורסם, מה פתאום הוא הולך למועדון עם אקדח ויורה במישהו? מה? מה חסר לו? מה הולך פה? זו המציאות של העולם. לכן תדעו לכם דבר אחד, אני לא חידשתי כלום. מי שמכם רוצה שישיג משהו מהחיים האלה, הדרך היחידה זה קודם כל לעשות טיים אאוט, פסק זמן מהחיים שלכם, ולהגיד, אוקיי, אני לוקח עכשיו חודש, חודשיים, שלושה, אני בא לישיבה. אני רוצה ללמוד מה זה תורה, מה זה יהדות, מה זה דרך ארץ, מה זה נישואים, מה זה עבודה על המידות, מה זה גמרא, מה זה עם ישראל, מה זה יהודי, איך מחנכים ילד, יום אחד יהיה לי ילד, מה אני אעשה איתו? איך מתנתקים מהשקר, איך מתגברים על התאוות, איך עובדים על כל המערכת הזאת שנקרא ניסיון, הרי כתוב כי מנסה השם אתכם, איך קמים בבוקר בזמן, איך משיגים, מנצלים את הזמן. אתם יודעים מה ההפך של עירת שמיים? יש מושג שנקרא עירת שמיים. מה ההפך של עירת שמיים? מה ההפך של אמת?
שקר.
שקר, קל. מה ההפך של לבן? שחור, קל. נכון? מה ההפך של קר? חם, גם כן קל. מה ההפך של עירת שמיים?
עירת שטן.
מה ההפך של עירת שמיים? בואו נראה מי יקלה למטרה.
עירת אדמה?
לפי התורה אני מדבר. היינו חושבים, יש עירת שמיים, הוא ירא מהשם, ויש חוסר עירת שמיים. זה הפוך, לא? אין עירת שמיים, נכון? לא ככה כתוב בתורה. מה ההפך של עירת שמיים? תתפלאו. חוסר עיון על החיים. לא שם לב, חוסר תשומת לב. איפה רואים את זה? בעשרת המכות שהקדוש ברוך הוא הביא על מצרים, כתוב שמשה הזהיר את פרעה שעוד מעט כל החיות ימותו. מה קרה? כתוב אלה המצרים שיראו את השם, ידעו עוד מעט הולך לבוא עלינו מכה, הניסו את הבהמות שלהם לבתים, הכביעו אותם בבתים כי לא רצו להפסיד כסף. בהמות זה כסף, כמו מכוניות בימינו, כן? זה עולה הרבה כסף. הכביעו אותם כי ידעו השם עוד מעט יקה בנו. ואלה שלא הניסו, מה כתוב? אלה אשר לא שמו לב, הבהמות שלהם מתו. לא כתוב אלה אשר לא יראו את השם. אלה אשר לא שמו לב. לא צריך להיות היטלר בשביל להיות רשע. לא צריך להיות רוצח בשביל להיות רשע. לא צריך להיות אדם מושחת שנולדת מושחת, לא. אתה יכול להיות אדם מנומס, נחמד, חביב וכו' וכו', ואתה רשע גמור. למה? בגלל שאתה לא מעיין על החיים שלך. לא מעיין. הכל מה שבא ליד. היום קמת ב-10, מסתדר. מחר קמת ב-1, מסתדר. היום נקלטת לאיזה מקום, אז יאללה, אני אהיה שם היום. מחר נקלטת למקום אחר, מחרתיים החבר שלך הציע לך לנסוע לקרנבל, יאללה, אתה הגעת לשם. יש עבירות, אולי החיים שלך ייגמרו, יש שם הרבה חולים, חולות, יאללה, נהנה את הרגע. וככה החיים שלך עוברים מסיטואציה לסיטואציה ולא השגת כלום. בהרצאה שלי של חיים אחרי המוות ראינו שם גוי אחד שמת וחזר לחיים. גוי, לא יהודי. יהודי זה פי מיליארד קל וחומר מגוי, פי מיליארד. זה גוי, גוי, גוי גמור שהוא מת וחזר לחיים, והיה לו משפט בשמיים לגוי. והגוי הזה אמר, יראו לי שם את כל מה שעשיתי לא בסדר בחיים שלי. הרי שם אין זמן, זה כמו חלום, אתה חולם 9 שניות, אתה מתעורר, מספר סיפור של שנה. איך זה נכנס ב9 שניות? בגלל שהנשמה נשלפת מהגוף, אין זמן. זה רק בעולם החומר יש זמן, שומעים? אין זמן. ואז בחלום הקדוש ברוך הוא יכול להכניס לך כל מה שהוא רוצה, גם 1,000 שנה, אין בעיה. וגם בעולם הבא, כיוון שאין גוף, אז הזמן זה לפי מה שהשם מחליט. הוא מחליט שאתה תסבול מיליון שנה, אתה תסבול מיליון שנה באושוויץ. והוא ירצה שזה יהיה רק 100 שנה, זה יהיה 100 שנה. ולא צריך גוף בשביל זה, זה הרגשה אמיתית, כמו שאתה מרגיש בחלום, שאתה נשרף, ככה אתה מרגיש שם. כל אמיתי, צורחים ובוכים, וכל מה שקרה באושוויץ קורה לך. רק מה, לא צריך גוף בשביל זה. לא צריך ממש שיהיה אפר. זה הכל, זה מה שנקרא סימולציה. ואתה מרגיש שזה לא 99% אמת, 100% אמת. 100%, כמו שאדם מתעורר, הוא יכול לקבל התקף לב בחלום. אדם שרק שמע משהו באוזניות על איזה קרב יריות וצעקות, ואנשים נשרפים ונופלים, וזה יכול לגרום לו למוות. רק אפילו שעכשיו הוא יושב בשמש, הוא בכלל לא מרגיש כלום, רק מהסיטואציה שעוברת לו בראש, זה נקרא סימולציה. אפשר למות, אפשר לחייך, אפשר להיכנס לדיכאונות, והכל זה סימולציה. זה העולם הבא, שתבין. אתה יכול לקבל את העונג הכי גדול לנצח נצחים, ואתה יכול לקבל עונש נוראי על כל דבר ודבר. אתה לא צחוק. אז עכשיו מה יוצא מפה? שמעו טוב. אדם שלא יין על החיים שלו, הוא לא שם לב, כל יום הוא מקלע לסיטואציה חדשה. אז הגוי הזה מספר, אז הראו לי בעולם הבא, במשפט שלי, שלא עסקתי כלום בחיי. היה גוי בשנות ה-50. לא עסקתי כלום, לא הגעתי לשום מדרגה, כל דבר שיראו לי חשבתי, הלוואי שהייתי חוזר אחורה ויכול לעשות את זה אחרת, הרגשתי קומפליט לוזר. עכשיו גוי, מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממנו? מה התכלית של הגוי בחיים? בואו אני אגיד לכם, בשתי דקות אני אומר לכם את כל החיים של הגוי. הוא צריך להאמין שיש אלוקים אחד, לכבד אותו, לאהוב אותו, לא לקלל אותו, כן? לא לעבוד לעולם עבודה זרה. אלילים, חיות, שמש, ירח, כל מה שהגויים נוהגים לעשות לפעמים.
לא גוי, אז הוא לא נשגויים הוא עושה את כל זה.
מה?
אז הוא לא נשגויים הוא עושה את כל הדברים האלה.
למה לא?
רק לכבד את הגוי ליהודי.
אני עכשיו מסביר לך מה ההלכות של גוי, מה עכשיו אתה מערב לי יהודי? גוי, אני מדבר איתך עכשיו. גוי, צריך להאמין שיש אל אחד, צריך לאהוב אותו ולכבד אותו, ממילא אסור לו לקלל אותו ולהיות כל מיני דברים שיכול בן אדם לעשות, אסור לו לעבוד עבודת אלילים, אסור לו לאכול עבר מן החי, צריך להרוק את הבהמה לגמרי, רק אחרי זה לאכול אותה איך שהוא רוצה, נבלה, לשחוט, לראות בה, כל מה, העיקר שהיא מתה, כן, זה עבר מן החי. הוא צריך לעשות מערכת של שופטים ושוטרים, לקבוע חוקה, מה אנחנו רוצים שיהיה פה החוק, שלא יהיה בלגן, ולכבוע הלכות, עונשים, פרסים, זה כל מה שצריך, הם עושים לעצמם חוקים. לא לרצוח ולא לגנוב. לא לרצוח ולא לגנוב. זהו, שבע מצוות בני נוח. חוץ מזה, הוא צריך לקיים כל מה שמובן מאליו בשכל אנושי. למשל, לקבל את ההורים שלו. אף על פי שזה לא אחד משבע מצוות בני נוח, אבל כל אדם בר דעת מבין שההורים שלך גידלו אותך, עזרו לך וזה, אז אתה צריך לכבד אותם. לא צריך בשביל זה תורה. הוא צריך להיות, לדעת לא להיות גס רוח, לא לקלל, לא לנעוף, לא לעשות כל מיני דברים כאלה, שזה כבר מובן מאליו, כן? זאת אומרת, אם הוא מקיים את השבע המצוות האלה, והוא ממילא גם לא מלכלך ולא עושה כל מיני דברים שאסור לעשות, זה גוי צדיק גמור. כן? וכמובן שאסור לו לשנוא יהודים, אדרבה הוא צריך לכבד יהודים, שזה הבנים של הקדוש ברוך הוא, זה כל מה שיש לו לעשות. והגוי הזה, מה אמר? לא עסקתי כלום בחיי. כל החיים שלי היה בלוף אחד גדול. ואנחנו, כל הרהור שלנו, כל הרהור מזעזע עולמות. אדם רואה סרט מלוכלך, אתם יודעים כמה מיליארד עבירות יש בשעה הזאת שהוא רואה את זה? רק מהמחשבות שלו? שלא לדבר אם כבר זה הגיע למעשים. זה לא יאומן, והדין הוא כל כך קשה על זה בשמיים, שאם הייתם פעם אחת קוראים בזוהר, איזה עונשים מקבלים על עבירות מין, תאמינו לי, לא הייתם רוצים להישאר דקה אחת בחיים. הייתם מיד מתייאשים. לכן אני גם לא אומר לכם את זה אפילו. כי אתם לא במדרגה אפילו לקלוט. יש, כמו שיש מצווה להגיד מה שנשמע, יש מצווה לא להגיד מה שאינו נשמע. יש אנשים שהם ברמה מאוד נמוכה, אי אפשר להביא להם את כל האמת בצורה מרוכזת. צריך לטפטף להם קצת קצת. אם תיתן להם את כל האמת במכה, הם נשברים והם לא יכולים יותר לתפקד. גמרנו, זהו. ייאוש. לכן, גם כשבאים אומרים לבן אדם, שהאדם שהוא אוהב הכי הרבה בעולם מת, לא אומרים לו מיד, משה, אמא שלך מתה. לא עובד ככה. מה, קודם כל, לאט לאט, משה, איפה אתה? אתה בסדר? מה קרה? היה תאונה. מה קרה? לא יודע בדיוק, אבל אני חושב שאולי, אולי, לאט לאט הוא מטפטף לו. אולי אמא שלך נפגעה, אולי עוד לא בטוח, מבררים. אחרי 5 דקות, תשמע, כן, היא באמת אולי נפצעה וזה, אולי תגיע לבית חולים. מה, דבר? לא, לא, תגיע, תגיע. לאט לאט, הוא כל פעם קצת מעכל יותר. למה, אם אתה נותן לו את הכל במכה, משתגע, זהו. נהיה משוגע, שוכב ככה, כמו פגר. וראיתי כבר במו עיניי אנשים שקיבלו איזו בשורה לא, לא טובה, והם לא התרששו ממנה לעולם. זהו זה. יש כאלה, אתם יודעים שיש בארץ כמה מאות של הורים, שהילדים שלהם נהרגו במלחמה, ומאז שהבן שלהם נהרג במלחמה, נגיד מלחמת לבנון, כל המלחמות שהיה בעבר, מה הם עושים מאז ועד היום כל יום, אתם יודעים? הולכים לקבר כל יום, יש להם כיסא שם, מהבוקר עד הערב, כל החיים שלהם, כבר 20, 30, לפעמים 40 שנה, הם יושבים מהבוקר עד הלילה ליד הקבר, וזה מה שהם עושים. לא יכולים לעשות כלום, לא לעבוד, לא לתפקד, לא ללמוד, שום דבר. אם אתם שואלים אותי איך אני יודע, הייתה ביום הזיכרון האחרון בטלוויזיה בישראל תוכנית, בערך שעה, שעה וחצי, על הורים שקולים. והתוכנית הזאת הראתה מאות, ראינו אותם. מביאים, באים לבית כברות, רואים את הכיסא שלהם, הם באים, הם כבר נפגשים בבית כברות. כל היום יושבים ליד הקבר, בוכים, מדברים עליו, איך הוא היה, ומה, וחבל שהוא יצא 5 דקות לפני. אלה אין להם, הם לא מבינים מה זה תורה, מה זה חיים, מוות, גלגולים, הם לא מבינים כלום. אז הם חיים בעכשיו הרגשה, אם לא הייתי נותן לו לצאת באותו לילה, זה לא היה קורה. זה אני השם. הם יושבים ככה 30 שנה וסובלים, ולא מסוגלים לתפקד יותר. הבנתם? לכן לא כל דבר אפשר להגיד לאנשים. אני, יש לי הרצאות שאני לא מכניס אותם באינטרנט. לא מכניס אותם. למה? אני יודע, יראה אותם איזה מתחיל, הוא יערוק את עצמו. סוכה, סכנת נפשות. הוא יראה כמה הוא רחוק מהאמת, כמה הרמה שלו יפסית, הוא כבר יגיד, אתה יודע מה, ההר כל כך גבוה, אני בכלל לא אוכל להחצות אותו, אז עדיף להתאבד. במילא אני לא אשיג כלום. אבל זה עצת היצר הרע. ככה השטן שובר אנשים. הוא מראה להם את כל ההר, כמה יש לטפס. אדם חכם לא מסתכל עוד כמה נשאר. מסתכל אחורה כמה עברתי. וואו, כל כך הרבה עשיתי? יאללה. אני זוכר, קודם כל תראו, אתם יודעים, למשל אני לפעמים נותן הרצאות ארוכות. אז אחרי שעה אני יודע שכבר אנשים קשה להם לחשוב. אז אני אומר להם עוד עניין אחד ונסיים. אני באמת לא מתכנן לסיים. אני יודע שיש לי עוד חצי שעה לפחות. אז אני אומר להם, הנה עוד עניין ונסיים. מתי זה הנה? זה יכול להיות עוד שעה גם. למה אני אומר את זה? כי אנשים מיד מקבלים כוחות לעוד 10 דקות עכשיו. באמת, זה לא, זה פסיכולוגי. מיד, זה רק עוד 10 דקות נגמר, יאללה, ניתן גז אחרון. מאמץ אחרון. ככה זה בצבא. איך למדתי את זה? בצבא. המפקד שלך לא אומר לך מההתחלה את כל מה שיש לך לעשות. מי כאן לשם? אחר כך אומרים עוד קצת. מי כאן לשם? אחר כך עוד קצת, מכאן לשם. למה אם יגידו לך מההתחלה את כל מה שיש לעשות, תגיד שעזוב, שים אותי בבית סוהר, הרוג אותי, לא רוצה. לא רוצה. עכשיו אני זוכר שאני התגייסתי לצבא, אז בהתחלה שלחו אותי לטכני של חיל האוויר בחיפה, סבלתי שם את הריחות איזה חודש, חודשיים, אחרי זה שזה נגמר, החליטו לשבץ אותי במצפה רמון. מסיס חיל האוויר שם על ההר, עכשיו, מי שמכיר קצת את הארץ, נוסעים נגיד בכביש לכיוון אילת, אחד הפניות הולכים לבסיס הזה. עכשיו, אני בזמן שהאוטובוס נסע מחיפה לכיוון הדרום, זה נסיעה של 4 שעות בערך, אז כולם ישנים באוטובוס. כשהאוטובוס הגיע לצומת ופנה לכיוון הבסיס, אז הייתי קצת מנמנם כזה, מתעורר נרדם, אז לא שמתי לב מה המרחק מהצומת של הכביש הראשי, עד לפתח של הבסיס. נראה לי עניין של אולי קילומטר. לא ידעתי באמת כמה זה. הגענו לבסיס, קיבלנו חדרים, שמו אותי עם 2 קריזיונרים באותו חדר, אחד שהיה מתעצבן, העין שלו הייתה מתחילה לרעוד ימין ושמאל, והשני היה איש בחור חביב מאוד, רק עד שתעצבן אותו, גמר עליך. תיזהר לא לעצבן את השניים האלה. בקיצור, אנחנו שלושה בחדר. עכשיו אנחנו צריכים לצאת שבת. היינו כמה ימים בבסיס, שבת ראשונה, מוציאים אותנו הביתה. עכשיו אנחנו באים, איפה אתה צריך לעמוד בשין ג' בשער של הבסיס. אז אנחנו באים, כל אחד עם תיק ענק, כל הדברים, לכביסה, זה. אני היה לי טפ כזה גדול, לא היה לי עוד טפ בבית. אז אני בטיפשותי הייתי סוחב את זה הלוך חזור כל פעם שהייתי נוסע. לא היה חיים קלים כמו באמריקה, אתה הולך, משלם $40, קונה טפ. הכל היה יקר, כסף לא היה הרבה. הייתי סוחב איתי טפ כזה גדול, הלוך חזור 3 שנים איפה שאני הולך. היום הכל במכשירים קטנים, כן? יש לך את כל העולם במכשיר על כף ידך. אבל העולם היה אחר לפני 20 שנה, כן? בקיצור, אני עכשיו עם תיק ששוקל טון, חום אימים במדבר, ואני עומד עם השניים האלה, מגיעים לשין ג' רואים איזה 40-50 חיילים עומדים שם. ועכשיו צריכים, אנחנו תלויים בטרמפים. כל איזה 20 דקות יוצא איזה מכונית, מקום לחייל, 2-3 מקסימום. עשיתי חשבון מיד, אנחנו 6 שעות פה מינימום, לפי קצב ההתנהלות. אז אני אומר לשניים האלה, אריה, יאיר, יש לי רעיון, מה? בוא נרד לצומת הראשית, שם כל הרכבים שבאים, אז כל שנייה רכב, כל שנייה, בשנייה נמצא מקום, עכשיו נעמוד פה שעות, מי יודע, בכלל נצא מפה היום. אז הם אומרים לי, אוקיי, רעיון טוב. עכשיו תזכרו, זה חום אימים. אנחנו עכשיו רואים מכאן, יש הרים שם, זה מדבר. אני רואה מכאן עד סוף הכביש, עוד מעט הכביש מתעגל, אז לא רואים את הסוף שלו. מכאן לסוף הכביש בערך 500 מטר. אמרתי, כנראה נגיע להר, איך שזה מסתובב, נראה שם כבר את הצומת. התחילים ללכת, 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 הולכים כבר איזה 5 דקות, הגענו לעיכול, עוד איזה 2 קילומטר. אומרים לי, וואו, תראה איזה מרחק, עד לעיכול הבא. עכשיו לא יודעים איפה הצומת, זה כביש נחש. אמרתי להם, אל תדאגו, זה מיד אחרי ההר. אני בראש שלי, כל הנסיעה לקחה 5 דקות, אפילו לא. עם האוטובוס הכבד. אז חייב להיות פה. הולכים עוד 15 דקות, מגילים העיכול, וואו, עוד דרך ענקית. ואנחנו מתחילים להיות עייפים, מזיעים, והגב נשבר. אחרי שהלכנו כמעט 2 שעות, פתאום בא ג'יפ מהבסיס, ג'יפ של אבטחה, איזה קצין אחד. אומר, מה? מה אתם עושים פה? אומרים, אנחנו הולכים לצומת, לתפוס טרמפ. הוא אומר, מי נתן לכם רשות לצאת? מה, אתם לא יודעים שיש כאן בדואים, חוטפים חיילים, הורגים חיילים? אין אישור לצאת פה. ויש לכם נשק? איזה נשק? אנחנו חיילי חיל האוויר, מה נשק? אומר, אסור לצאת מפה בלי נשק. אתם חייבים מהר לחזור לבסיס. אמרתי לו, מה, אנחנו כבר תכף מגיעים. אומר לי, מה מגיעים? מהבסיס לשם יש 17 קילומטר. בקושי הלכנו 2-3 קילומטר עד עכשיו. ויש לכם עוד 3-4 שעות הליכה. מה, אתם השתגעתם? אתם תתעלפו עד שתגיעו לשם. עכשיו תראו, כל הדרך לשם זה בירידה. עכשיו צריכים לחזור, כבר הלכנו איזה 3 קילומטר בירידה, עכשיו צריכים לחזור, הוא אומר לנו, לחזור לתחנה. מי יחזור עכשיו לתחנה? אז אמרנו לו, מה, אז תחזיר אותנו. אומר, אין לי כסדות, זה ג'יפ פתוח, אסור לי להכניס אתכם לג'יפ. אתם חייבים ללכת ברגל. אז אני אומר להם, מה, אתם באמת רוצים עכשיו לחזור? הוא עובד עלינו. זה חייב להיות פה, זה לא יכול להיות, זה מה שהחילונים אומרים, לא יכול להיות שהעונשים האלה בתורה באמת יהיו. אמרתי, עובד עלינו, עובד עלינו, זה לא יכול להיות, בואו. אז הוא אומר לי, הוא אומר לנו, חבר'ה, אם אני יורד עד לצומת ואני חוזר, אם אני עוד 10 דקות חוזר, ואני רואה שאתם עדיין כאן, אני על המקום שם אתכם במעצר. איזה יאוש, כאשר עבדנו, עבדנו. אני אומר להם, רבותיי, אתם תחליטו מה שאתם רוצים. עכשיו מיותר לציין שכל הדרך הם כללים אותי. והוא עם העין שלו כבר עוד מעט יוצאת. בקיצור, אמרתי להם, אני יורד לצד של הכביש, לוואדי, יורד למטה, ואני הולך דרך המדבר, דרך החולות. אי אפשר ללכת יותר על הכביש, כי הוא תכף יחזור. אני הולך על החולות. מה אתם רוצים לעשות, תעשו. מתלבטים עכשיו, אבל ברוב הייאוש לחזור את כל זה, הם כבר אומרים, כנראה שזה באמת בקרוב פה. הם באים אחריי, אנחנו הולכים, פתאום אנחנו רואים ביצה, מי גשמים ירוקים, מלוכלכים, אתם צריכים לעבור במים, איזה ייאוש, אין איך ללכת, זה מין כזה ענק של מים, צריכים להיכנס במים עד לברכיים, הכל לנו מרתמדים, מתלכלכים, בוץ, איזה סיוט, הלכנו עוד איזה שעה, באמת לא מגיעים. בסוף כבר עמדנו להתמוטט, פתאום הגיע אוטובוס ריק, אוטובוס גדול, לבסיס. עצרנו אותו ככה בכביש, לקח אותנו חזרה וחזרנו להתחלת התור. הבנתם? עכשיו, אם היית אומר לנו לפני שיצאנו למסע, שזה מה שאנחנו הולכים לעבור, היינו מתאבדים כבר. מי היה לו עכשיו כוח לכל מה שעברנו? אבל למה כל פעם אמרנו, זה עוד קילומטר. הנה עוד רגע. עוד רגע. אז אדם, איך אומרים באנגלית? Slowly but surely. תתקדם slowly, מבוקר, אבל כל הזמן, surely. פעם אמרתי לכם, לא יודע אם זה פה, למה יש בשיר, כל העולם כולו גשר צר מאוד? למה לא אומרים כל העולם כולו דרך צרה מאוד? דרך.
כי זה גשר.
למה גשר? גשר צר מאוד, העולם. חיים זה גשר צר. למה גשר צר? למה לא גשר רחב? למה גשר? למה לא דרך? למה? כי דרך תמיד אפשר לעצור בצד ולישון. אתה יפת עכשיו, אתה יורד מהדרך, הולך, יושן איזה כמה שעות בצד, מתעורר, ממשיך בדרך. נכון או לא? אבל גשר, אי אפשר לעצור לרגע. אין. כל הזמן חייבים להיות בתנועה קדימה. זה הסוד פה. החיים, כל יום שעבר ולא עשית כלום, זה הפסד נורא. עכשיו, אני לא יודע מה אתם עושים. עובדים, לומדים, סתם יושבים מהבוקר עד הלילה, לא עושים כלום. כל היום בפייסבוק, כל היום זה. אתם לא מרגישים איך השטן עובד עליכם. כל החיים שלכם נשרפים לנגד עיניכם, וביום שתבינו את זה, את הקצת צערות שיש לכם בראש, תמרטו מרוב צער. איך שרפתי שנים כאלו יקרות. זה כמו שאדם שעכשיו יש לו יעלומים, אומרים לו, מכניסים אותו לחדר 5 דקות, אומרים, אסוף ככל יכולתך. כמה שיותר תאסוף ככה, החיים שלך יהיו יותר מסודרים, יהיה לך יותר כסף, לא? אם אספת 2 יעלומים, שנה אתה חי, נגמר הכסף. אספת 20, 10 שנים. אספת 200, אתה מסודר. אספת 2000, גם הנכדים שלך מסודרים. ברור, לא? אז מה האנשים היו עושים? מכניסים בנעליים, מכניסים בכיסים, מכניסים בכיס פה, בג'קט, דוחפים לאוזניים, בולעים כמה שרק אפשר. שיצא בשירותים, לאט לאט נחטט, נוציא את זה. אבל מה, אני יכול לוותר על היעלומים? זה אדם חכם. אדם חכם אומר, יש לי 5 דקות. אם יהיה לו טלפון, מזמזם עכשיו הטלפון, הוא יבדוק מי זה? רק לבדוק מי זה, זה יעלה לי עכשיו איזה 200,000 דולר. לקרוא את הטקסט. מה? מתוך 5 דקות? אז אדם חכם, כמו הגאון מווילנה, הוא לא בזבז דקה בחיים שלו. אומרים שלפני שהוא נפטר, הוא היה בוכה על 2 דברים, על ציצית. אמרו לו, למה אתה בוכה? הוא אומר, אני עוזב עולם שבכל שנייה אפשר לעשות מצווה בלי לעשות כלום. איך אני לא אבכה? ציצית שהיא על הגוף, מתחת לבגדים, כל שנייה מצווה. 1, 2, 3, כל החיים, מיליארדים, בלי לעשות כלום. מתנה משמיים, כל השעון דופק. אחד שאין לו ציצית, זה הדבר הראשון שהוא יערוק את עצמו מצער. כזה דבר קטן ולא עשיתי, אני טיפש שכמוני. מה הבעיה? הרי במילא חורף, קר, זה כמו גופייה, מתחת לבגדים. ובמיוחד שהיום עושים כל מיני חולצות, שזה כבר ממש קל. חולצה רגילה, גופייה עם חוטים, אתה שם את החוטים בכיסים או בתוך המכנסיים, נגמר הסיפור. ויש לך כל שנייה מצווה, ואדם שיגלה מה הוא הפסיד, איך אומרים? ימשוך את השערות ויבכה בלי סוף. מה הפסדתי? כזה דבר קל ובטיפשותי לא עשיתי? לעולם לא יסלח לעצמו. לעולם! מיליארד שנה הוא יהיה בגיהנום, הוא לא יסלח לעצמו על מה שהוא עשה. לא יסלח לעצמו. הוא כל הזמן יחשוב. וואו! ב-20 דולר ציצית, והיום גם מחלקים את זה בחינם לכל הצעירים. רק תבוא תיקח. כן? יש הרבה תורמים. והיה לי את זה לידי וחילקו ואף פעם לא קפצתי על זה. אז הגאון מבינה, אמר, אני עוזב כזה עולם, כואב לי. הייתי חי עוד 5 שנים, היה לי עוד 100 מיליארד מצוות, רק בזכות ציצית. אז על זה הוא בכה. ואחר כך הוא אמר, יש שעתיים בחיים שלי שאני לא יכול לתת עליהם דין וחשבון. שומעים? כל החיים שלו, 70 שנה, כמה שזה היה, שעתיים התבזבזו לו. יש כאן מישהו שיכול להגיד שהוא לא מבזבז לפחות שעתיים כל יום? לא ב-70 שנה.
זה טוב.
כן? רק בפייסבוק ובאימיילים ובטלוויזיה ובכל השטויות שאנשים עושים היום, הם שורפים את החיים שלהם. אדם יושב, רואה משחק כדורגל, שעתיים. קצת התרגשות, הלך שעתיים מהחיים. עכשיו זה כמו להיות בחדר עם היהלומים ולענות לאיזה מישהו ולשמוע איזה בדיחה בטלפון. איזה יופי. מה היופי? עלה לך 200 מיליון דולר היופי הזה. המשחק הדבילי הזה עלה לך עכשיו 100 מדרגות בגן עדן. שלא לדבר על העונש, אני לא מדבר על עונשים בכלל. רק על ההפסד שמבזבזים. כל יום שבזבזת פה כמו בן, מסתובב פה ברחובות בלי להיות אצלנו בישיבה, כל יום זה 600 אלף מצוות. זה אי אפשר לקחת ממך.
מה, לראות משחק כדורגל זה עונש?
זה בזבוז מה, זה ביטול תורה. זה בזמן שאתה יושב, אתה לא עושה מצוות. יושב בטל כמת דמי. תרגום, מי שיושב בטל כמו מת באותו זמן. ישב שעתיים, ישב בתיאטרון, ראה איזה מחזה. מה יצא לו מהמחזה הזה? קצת צחק, קצת בכה, נגמר. כמה הלך לו מהחיים? 3 שעות. הלך למשחק טניס, הפסיד 4 שעות. נסע להופעה, הפסיד עוד 5 שעות. ישן כל יום עד אחד, כל החיים שלו התבזבזו.
רגע, אז מה, אסור לעשות כלום?
לא אמרתי אסור. אמרתי צריך עיון על החיים. מה כדאי? מה כדאי? מה לא כדאי? אני מדבר איתכם עכשיו איך מרוויחים מיליארדים של מצוות כל שבוע. אתם רוצים ללמוד או לא? שיעור בהשקעות. אם עכשיו הייתי מלמד אתכם להשקיע 100 דולר ולהרוויח מיליון ביום, הייתם ככה. אף אחד לא היה נוגע בבייגלה. כולם היו יושבים ככה. אני מלמד אתכם משהו הרבה יותר חשוב. הרבה יותר חשוב. המיליון או המיליארד שתרוויח זה רק לעולם הזה. בסוף הילדים שלך יקנו בזה סמים, מה אתה חושב? מה עושים כל הילדים של העשירים? מה עושים כל הילדים של העשירים? קונים סמים ב-300 דולר ליום. ורוצים לברוח מהמציאות של החיים המזופתים שלהם. איזה חיים מזופתים? יש לו מכונית של 100,000 דולר, רבי. יש לו חברות, יש לו דיסקוטקים, כל מקום פותחים לו את השער, ולכן הוא נרקומן. ולכן הוא כל הזמן יוצא ונכנס לגמילה. ולכן הוא כבר גרוש 4 פעמים, הילד העשיר הזה. למה? הוא בכלל לא מבין למה הוא חי. מה שלא יהיה לו, הוא סובל. אתם ראיתם פעם עשיר מאושר? שאלו את ביל גייטס. כסף מביא עושר? הוא התעצבן מהשאלה. בארץ שאלו אותו בחדשות, ראינו אותו. לפני שנתיים, 3, הוא היה בארץ. הוא התעצבן על השאלה. הוא אומר למה מראיינת, מה פתאום? כאילו, מה את שואל? היא אומרת, אתה האדם המתאים לשאול אותו את השאלה. האם כסף מביא עושר או לא? אמר, מה פתאום? שום דבר, זה רק מביא נוחיות, זהו. נוחיות. אדם אין לו רגל, הוא שם פרוטזה, עכשיו יותר קל לו ללכת. אדם נכה, מביאים לו כיסא גלגלי, החיים נהיו יותר נוחים. אדם צריך לעבוד קשה, עכשיו הוא עובד פחות קשה, אז החיים קצת יותר נוחים. עושר? זה לא שייך בכלל. יכול להיות אני מאושר ועשיר אומלל. אני שאלתי כבר הרבה פעמים בעבר, מה עדיף להיות? עשיר אומלל או אני אומלל?
אני.
אז בדרך כלל, כולם מה אומרים? בטח עשיר אומלל. לפחות אין לו את המשכנתא, כל הבילים, הצבים, הוצאה לפועל, אין לו את כל זה. יש לו בעיות אחרות, אבל לפחות בעניינים של כסף אין לו דאגות. אבל המציאות היא שבטח שעדיף להיות עני אומלל. למה? פסיכולוגית. כי אחד שהוא כבר עשיר, והוא עדיין אומלל, הוא כבר מבין שהחיים שלו הם לא הולכים, לא הולכים לאף כיוון. זהו, הגעתי, כבר יש לי מיליונים. אני עדיין מדוכה ואומלל, וכל היום עצבני ופסיכולוגים וכדורים, ואין לי רגע של מנוחה, וכל היום אוכל את הלב. אז הכסף לא הביא לו שום עושר. שומעים? אין עושר. אין עושר. לעומת זאת, אני כל הזמן מה חולם? יום אחד שאני אהיה עשיר, אז אני אצא מהצרות שלי. אני אקנה לי אוטו, אני אהיה שמח, אקנה לי בגדים. אז האשליה שהוא מצייר לעצמו בראש מניעה לו את החיים. לכן הוא קם בבוקר כמו אריה, רץ, פגישות. למה? כל הזמן חולם, חכה שאני אעשה את המיליון הראשון, תראה איך אני אלמד את העשירים מחיים. וככה עוברים עוד 20 שנה, עוד 30 שנה, ואנחנו עדיין יושבים פה אצל דינה בקווינס בוליוורד עם בייגלה ודירה קטנה, הכל אשליות. יום אחד נהיה עשירים, נקנה, נעשה, נבנה, נתרום. סיפורים, אלף לילה ולילה. מה המציאות? בכלל הפוך מהדמיונות שלך. תראו, דבר אחד, 70 שנה הוא חי, מה הוא אומר? יש שעתיים בחיים שלי שאני לא יכול לתת עליהם דין וחשבון. מה פירוש הביטוי דין וחשבון? דין יודעים מה זה, משפט. מבינים, דין. מה זה חשבון אבל? בדין כבר מבינים יש עונש או יש שכר, לא דין. זה בית משפט. בית משפט נותן לך פרס או עונש. מה זה חשבון? הכל מחושב כחוט השערה. שני אנשים עשו את אותה מצווה, אחד מקבל פי ארבע יותר שכר מהשני, איך זה?
תלוי מהבן אדם, מה עבר.
תלוי מה הוא עבר, תלוי מי ההורים שלו, תלוי מאיפה הוא בא, תלוי כמה כסף יש לו בכיס. האם הוא בא לשיעור לאכול בייגלה, או שהוא בא באמת ללמוד תורה? או היום מישהו הבטיח ארוחה בשרית, אז הוא בא בגלל שהוא קצת רעב, הוא לא יכול לקנות לעצמו אוכל, אז הוא בא לאכול קצת יותר, אתם יודעים, על חשבון הברון? או שבאמת לא מעניין אותו, גם אם יגישו לו חולות לאכול, הוא יבוא עדיין לשיעור. למה? התורה קודמת להכל. הבנתם? אותו דבר גם השכר על הלימוד תורה. לא כל אחד מקבל אותו שכר. יכולים להיות 10 אנשים יושבים בישיבה ולומדים, אחד מרוויח פי 100 מהשני, והשני פי 100 מהשלישי, והשלישי פי 500 מהרביעי. איך זה יכול להיות? כולם לומדים אותו דבר. זה לומד 10 שעות ביום, זה לא לומד 10 שעות. זה קם 6:30 לתפילה, זה קם 6:30. זה ישב עם תפילין שעה בתפילה, זה ישב עם תפילין. זה עם ציצית, זה עם ציצית. זה אכל בירך ברכת המזון, זה אכל. אז למה זה יש לו פי 100 מכל זה? כל יום שלו זה כמו 100 של ההוא. זה נולד בקיבוץ להורים אפיקורסים שונאי דת. 20 שנה שטפו לו את הראש בדברי שטות והבל. ויום אחד הוא יצא מכל הזה, ועכשיו הוא באש ובמים למען האמת. והשני נולד בבני ברק לאבא ראש ישיבה, כן? הבנתם? דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. סתם עצה ממני. אם אתם הולכים לשיעורי תורה, אל תאכלו בזמן השיעור. מסיבה פשוטה מאוד. יותר מחצי מהערך של השיעור אתם מפסידים. בגלל שאדם עושה פעולה אחרת בזמן שהוא לומד, זה לוקח לו מכוח הריכוז. אפילו פעולה רגילה של לאכול או להזיז את היד או כל מה שאתה עושה, זה לוקח לך מכוח הריכוז. לכן תשימו לב, בהרצאות שכל רגע מישהו נכנס בדלת, איך כולם ככה, כל ההרצאה, בסוף ההרצאה אחד לא יכול להגיד מה המרצה דיבר. אותו דבר שאוכלים. אני מוכן לעשות איתכם ניסיון. בסוף השיעור אני אגיד לכם לחזור על השיעור, אף אחד מכם לא יכול לחזור על השיעור. אבל אני, אם אני הולך לשיעור, אני שומע את השיעור, שיגמר השיעור, תבוא אליי שעתיים אחרי, אני אגיד לך את כל השיעור, מההתחלה עד הסוף. אם לא, בשביל מה אני הולך לשיעור? של לאכול בייגלה? של להסתכל מי נכנס בדלת? אחד הדברים שאני אומר לאנשים שהם באים לישיבה, הדבר הראשון שתתחיל לעבוד נגד היצר הרע שלך, אל תרים את הראש מהגמרה לראות מי נכנס בדלת. נכון שהסקרנות הורגת, אל תסתכל. תתחיל, זה ניסיונות קלים. יום אחד תתרגל, אף פעם כבר לא תסתכל על הדלת. מה אכפת לך מי נכנס? מי כבר נכנס? אליהו הנביא? מי נכנס? המנקה, השרת, החבר שלך יצא לקפה. מה כבר? מי נכנס? הרב עובדיה בא? כמה פעמים זה יקרה בעשר שנים שתשב בישיבה? שיהיה סיבה מוצדקת להסתכל על הדלת. או הביאו מכתבים, או איזה אחד נכנס לתקן את הנזילה במסגן, או איזה מישהו מחפש מישהו, מה כבר יכול להיות בדלת? שכולם כל רגע מסתכלים. וגם הבייגלה והגרעינים, אי אפשר עוד שעה לאכול את זה? הרי זה לא יברח. לא יברח. אני עכשיו בא ללמוד את תורת השם. תארו לכם שאובמה רוצה להעביר הרצאה על איזה תוכנית כלכלית שיש לו, וכל הסנאטורים יבואו ויאכלו גרעינים. איך ממשלת ארצות הברית תיראה אחרי אותו יום? בדיחה בעיני כל העולם. אז מה, הוא יותר חשוב מהקדוש ברוך הוא? הנה, יאיר כבר איבד את הריכוז, גמר להיום. כן.
למה מסתכלים סרט
ואוכלים
באותו זמן?
כן, זה גם כן לוקח מהריכוז של הסרט. כמה פעמים צריך להעביר ריוויינד? בטח, זה ידוע.
אתה לא מרגיש כמה אתה אוכל, מתי שאתה...
אני מוכן לעשות לך ניסיון. דוד, סרט, שאתה תראה סרט כשר, אם יש כזה דבר. לא יודע אם יש כזה דבר. ואתה תראה את הסרט הזה כשאתה אוכל, ותראה אותו כשאתה לא אוכל, ותראה איך אתה שמת לב לפרטים הקטנים הרבה יותר כשלא אכלת. לא חשוב, לא חשוב, זה לוקח לך מכוח הריכוז. זה לוקח, עוד יודע, אני אתן לך דוגמה, כשאדם נוסע ומדבר בטלפון, מתי הוא עושה טעויות בדיירקשן? שהוא מדבר בטלפון. שהוא לא בטלפון, הוא יודע איפה לצאת, ימינה, שמאלה. כשאני מדבר בטלפון, הרבה פעמים מוצא את עצמי בכלל ברחוב אחר. הייתי צריך לפנות לפני 10 בלוקים כבר. אבל השיחה גרמה לי לאבד את הריכוז. פעם אחת נסעתי ממונסי לברוקלין עם חבר שלי, שמעון נברו קוראים לו, צדיק, חי היום בארץ, ונסענו לאיזה אירוע במוצאי שבת, ממונסי לברוקלין. היינו צריכים ללכת למיל בייסון, אז אנחנו צריכים לצאת באקזיט 11 בבלט פארקווי לפלאט בוש אבניו. אז הגענו לבלט פארקווי, נוסעים, מה עשינו כל הדרך? שמענו קלטת מוסר שאחד מגדולי הדרשנים והצדיקים שיש בדורנו, הרב אליהו פרג'ון. הרב אליהו פרג'ון זה חכם אחד שחי בירושלים, מחביא את עצמו, אבל איש ענק בתורה ובמוסר בקבלה גם. מרוב שהדרשה הייתה חזקה, היינו כל כך שקועים שנגמרה ההרצאה, תנחשו בבקשה איפה מצאנו את עצמנו? בתוך קנדי איירפורט. מטוס מימיני, מטוס משמאלי. טוב שלא נכנסתי למסלול של ההמראה עוד רגע, אם היה אפשר. פתאום נגמרה ההרצאה, אנחנו מסתכלים, אני רואה מטוסים, נוסע על הגשר, מטוס. אני אומר לו, שמעון, איך הגענו לכאן? הוא מסתכל עליי, תראו מה זה כוח של תורה. אנחנו המשכנו לנסוע עוד 20 דקות מינימום לכיוון ההפוך, כבר היינו צריכים לצאת שמאלה, יוסים, הגענו לתוך, הכנסתי לתוך השדה תעופה. מה? רוב שהיינו מזועזעים מהדרשה, העולם לא היה קיים בשבילנו. יש כאלה אנשים, והעולם הזה לא קיים בשבילם. אתה רואה אותם בגוף כמונו, הם לא פה בכלל. אתם יודעים, הרב עובדיה, פעם אחת הזמינו אותו לתת דרשה באנגליה. עכשיו הוא לא בדיוק מדבר אנגלית, כן? אז עכשיו הוא צריך לתת דרשה ויש מתורגמן. הוא קהל גדול באיזה אולם. תוך כדי הדרשה, שומעים? תוך כדי הדרשה, המתורגמן שם לב שהרב עובדיה לוחש כל מיני דברים. בזמן שהוא מתרגם אותו, נגיד הוא אמר משפט, המתורגמן מדבר אנגלית, והוא רואה הרב עובדיה, אומר משהו, אז הוא חשב שהוא לוחש לו משהו. אז באמצע אומר לו, סליחה כבוד הרב, מה? אז הרב אומר לו, לא, תרגם, תרגם. אחרי כמה דקות, עוד פעם, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת אומר לו, לא, אני לא מדבר איתך. בסוף הוא התקרב לראות מה הוא עושה, מה הוא שומע. הוא נותן עכשיו דרשה, וכל פעם ה-10-15 שניות שהוא מתרגם, הוא אומר משנה. בעל פה, כדי לא לבזבז את הזמן. שומעים? לא סתם נהיים אנשים גדולים. מראים לקדוש ברוך הוא כל שנייה בחיים אצלי יקרה, אתה מגיע לגדלות. שאתה מראה שהחיים שלך זה סתם, כמו איזה עבד באפריקה, אין לו שום תוכן לחיים. אז לכן אתה לא מגיע לכלום. ועוד פעם, אם מישהו יתעשר, זה לא אומר שהוא הגיע לאיזה הישג בחיים. כי העושר הזה נגזר לו מראש, זה לא בזכות שהוא איזה גאון. יש הרבה טיפשים שהם עשירים גדולים, ויש הרבה גאונים שאין להם, אין להם כסף ללחם. ושלמה המלך כבר כתב על זה, כי לא לחכמים לחם. תינוק בא ולחמו בידו. איך שבאת לעולם, הפרנסה שלך כבר בידך. ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. בעת הנכונה, כולם אתה מאכיל אותם, לכולם אתה דואג. תעשו ניסיון. יש אחד אמר לי, אני נלחם בהשם אבל הפוך, אני נלחם בו שבעצם זה בי. מה הפירוש? אני עושה את כל המאמצים שלי כדי שלא יהיה לי כסף, הכל הפוך, וכל פעם הקדוש ברוך הוא הורס לי את התוכניות, נביא לי איכשהו את הכסף בכל זאת. הוא עובד על האמונה, אז נגיד הוא מרוויח קצת כסף, הוא מיד מחלק כמעט הכל לצדקה, הוא עכשיו קונה אוכל, לא משאיר למחר כלום, הוא אומר, הנה עכשיו לפי הטבע, מחר אני אקום, אני אהיה רעב כל היום, אין לי דולר, לא נשאר, קורא לו נס, עוברים עוד כמה דקות, נתן, נסע, פתאום בא לו מפה, פתאום מישהו נתן לו מעטפה. סיפרתי לכם פעם את הסיפור על, יש איזה אחד, עד היום הוא חי, יש בארץ רב אחד, קוראים לו הרב בניהו שמואלי, אולי נסיים בסיפור הזה. הרב בניהו שמואלי, לא, אני רואה שאיבדתי את הריכוז, אני חייב להגיד, אולי נסיים. זה נרדם, הוא אוכל, זה מסתכל על הקירות. בקיצור, הוא שם בכלל, תראו אותו, הראש שלו נדפק בשולחן, אפילו לא מרגיש, עד כדי כך הוא אמר. בקיצור, אתם שומעים? בקיצור, הרב בניהו שמואלי סיפר את הסיפור הזה. יש איזה צדיק אחד בירושלים, הפעם אני אפתיע אתכם, באמת נסיים בסיפור הזה. אז הצדיק הזה, לרגע נשכח לשמו, סיפרתי את זה פעם באחד ההרצאות, הוא עני מרוד, אין לו כסף, אף פעם אין לו כסף, הוא חי את הרגע, יש לו, הוא מיד עושה עם זה משהו, סומך על השם, יש לו אמונה גדולה, ביטחון גדול בהשם. בזמן שהוא היה צעיר, יום, אנחנו מדברים שהם היו בשנות ה-20 בחייהם, הרב בניהו והוא היו באותה ישיבה, והבחור הזה העני שמע שיש הפגנה על חילולי שבת בירושלים, ועצרו שלושה חרדים יום שישי, שמו אותם במעצר, ואם לא ישחררו אותם בערבות הם יישארו במעצר עד יום ראשון, עד שיובאו לפני שופט. הוא לא רוצה שהם יישארו בשבת במעצר, אז הוא רץ מהר לברר כמה ערבות צריך. הוא אין לו כסף בכלל, הוא לא עשיר, אז אמרו לו שצריך $1,000. $1,000 לפני 30-40 שנה זה היה הרבה כסף.
לכל אחד?
לא, לכל השלושה. $1,000 צריך. בקיצור, הוא בא לישיבה, אומר לרב בניהו שמואלי, אז הוא היה נער, הוא היה בן 20 ומשהו, הוא היה, לא היה עדיין רב גדול, מקובל. אומר לו, אני צריך מהר $1,000. אומר לו, מאיפה בדיוק אני אביא לך $1,000? היה הרבה כסף $1,000 אז. אומר לו, תאסוף פה מכולם, כל אחד ייתן, תרשום, ואני ערב להחזיר את הכל. אז אמר לו, אוקיי, תבוא עוד שעה, נארגן לך את הכסף. שמעו איזה סיפור מדהים, זה קרה בדורנו. אם לא היה הסיפור הזה, רק בשביל זה השווה היום לבוא לשמוע אותו. אז הוא אומר לו, טוב, תבוא עוד שעה, יהיה לך $1,000. באמת, אחרי שעה הוא חוזר, ארגנו לו $1,000. רשמו כל אחד כמה תרם, מחכים עכשיו. הוא רץ מהר לשחרר אותם, נתן $1,000, שחרר אותם, נגמר. יום ראשון, בבוקר הוא בא לישיבה, הוא אומר לרב בניהו, אני רוצה עכשיו לנסוע למירון, הם בירושלים, אני רוצה לנסוע למירון לעשות סעודת הודיה לעניים על זה שזכיתי פעם ראשונה בחיים לקיים מצוות פדיון שבויים, שעליה מוכרים אפילו ספר תורה כדי לשחרר יהודים מבית הסוהר. או מהגויים, כן? אם הוא שבוי. אז הוא אמר לו, אתה בא איתי? אומר לו, איך ניסע? אומר לו, במונית. אומר לו, מה מונית? מונית זה מעל $100. יש לך כסף? אומר לו, לא. אומר לו, למה אתה תמיד דואג כסף, כסף, כסף? אתה לא יודע שמי שעושה בכל כוחו את רצון השם, תמיד יהיה לו כסף למה שצריך? אתה לא מבין את זה? כל מה שהשם רוצה שהוא יעשה, תמיד יהיה לו כסף.
הוא אומר את זה לרב?
הוא אומר את זה לרב, הם שניהם צעירים, הם אף אחד מהם עוד לא רב. אומר לו, בניהו, בסדר, אני בא. הלכו, תפסו מונית, אין להם כסף בכיס, תבינו. תראו מה זה רמה של אמונה יש לבן אדם. הנהג עוצר, אומר לו לזה, אומר לו כך וכך כסף, נכנסים למונית, נוסעים. הוא אומר, בניהו, אני כל הדרך רועד ודואג מה יהיה שנגיע למירון, איזה בושות. נהג, אמנם נהג דתי, אבל איזה בושות יהיה, אין לנו כסף. יש לנו נסיעה שעתיים.
לא אמרו לו לפני הנסיעה, מה
זה העניין, תשמע טוב. אומר לו, תסע למירון, לא שואל, אומר לו כמה המחיר, הוא לא מתווכח, בסדר, נוסעים. בדרך למירון, הוא אומר לו, תעצור פה, יש כאן מקום שעוגלת כשר, ואני רוצה לקנות את האוכל. אתה נוסע למירון, צריך להביא אוכל, סעודה לעניים, לא? עוצרים באיזה מסעדת דרכים, והכל שם, הוא קונה אורז, עופות, הכל, אין לו דולר בכיס, הוא עומד בדלפק, זה בניהו, הוא מספר את הסיפור הזה בפרסיה, בפומבי. אומר, אני עומד מסתכל, משתאה, איך יכול להיות כזה דבר? הוא עומד, אומר לו, תביא אורז, תביא זה, תביא זה. אם הוא לא צדיק, אז הוא משוגע, אחד מהשניים. אם זה לא אליהו הנביא, אז זה משוגע, אין באמצע. נכון? מי יעשה כזה דבר? אתם מכירים מישהו שיעשה כזה דבר? בקיצור, אחרי שמכינים את המגשים והכל, אומר לו, הוא רואה איך הוא לבוש, אבל המסעדה, הוא בעצמו דתי, הוא רואה איך הוא לבוש, כמו הומלס, אני מאוד, חליפה כזו משוקמקת, חורים, טלאים, אז הוא אומר לו, לאן אתה לוקח את המזל, מגיע לך מזל טוב, מה, ברית, מה, מה זה? הוא אומר לו, לא, אני, הוא מספר לו מה קרה ביום שישי, שחררתי את העצורים, אספנו כסף בישיבה וזה, ואני עכשיו נוסע למירון להודות להשם, לעשות סעודת הודעה, יש שם עניים מסתובבים, מקבצים ללוות, אני עושה להם סעודת הודעה, ואני רוצה להגיד בפומבי תודה להשם שזיקה אותי לעשות מצוות פיליון שבועים. הבעל המסעדה כל כך התפעל, אומר לו, אני רוצה להיות שותף במצווה שלך, אני לא מחייב אותך כלום. אומר לו, איפה האוטו שלך? איזה אוטו, במונית עכשיו. מביאים את המגשים ויוצאים עכשיו לחנייה, הוא רואה שהם באו במונית, הוא רואה הוא והבניהו, מונית, אומר לו, מה, באתם במונית מירושלים? אומר לו, כן, עכשיו השיר הזה אומר, אפילו אני לא הייתי מעיז לקחת מונית מירושלים לצפת, הון זה, תחשוב כמה זה עולה היום. אומר לנהג מונית, תגיד, כמה הנסיעה עולה? אז הוא אומר לו, כמה הנסיעה? בא למסעדה, הוציא כסף, אומר לו, הנה, עליי, שלם על המונית. אז עכשיו הוא יושב בתוך המונית, הוא כולו רועד, הוא מספר שהעיניים שלו רעדו מרוב התרגשות. הוא אומר, לא הייתי בחיים שלי מאמין שאני אזכה לראות כזה דבר בדור הזה, בדור שלנו, כמו בזמן הגמרא, בגמרא היו הרבה כאלה. בדור שלנו, הבן אדם הזה עוד חי היום. חי, אז הוא היה בשנות ה-20, הוא אמור להיות חי, בן 60 ומשהו הוא אמור להיות, בגיל שלו. בקיצור הם נוסעים, מגיעים למירון, המונית עוצרת, פותח את הבגאז', לוקחים את כל האוכל, הוא שם את זה על שולחן שם, פתאום מה הם רואים? הבבא סאלי יושב שם עם איזה 30-40 מרוקאים צרפתים עשירים שבאו במיוחד מצרפת לבבא סאלי, ועכשיו הם עושים שם איזה סעודה, לא יודע, בר מצווה, משמחה יש להם שם. מעדנים כיד המלך, הבבא סאלי יושב בראש השולחן, איך שהם מורידים את האוכל, הבבא סאלי מסתכל עליו, עושה לו ככה, לעני, קורא לו. תוך כדי שהם מתקרבים, עכשיו הרב בניהו, אתם יודעים, הוא כמו הזנב שלו. איפה שהוא הולך, הוא הולך לראות מה יהיה. איך שהוא מגיע, זה 10 מטר לפני הבבא סאלי, הוא מסתכל עליו ככה, הבבא סאלי היה, כמו שעמד לידו התרגש, זה לא היה אדם רגיל. איך שהוא מגיע אליו, פתאום בא מישהו, נותן לבבא סאלי מעטפה. אחד מהשירים האלה, נשק לו תיה, נותן לו מעטפה. הבבא סאלי לוקח את המעטפה, אומר לו, זה בשבילך. הוא לוקח את המעטפה מהבבא סאלי, הוא מסתכל על הרב בניהו, אומר לו, זה בשבילך. הרב בניהו פותח את המעטפה, 10 שטרות של $100 יש בפנים. $1,000. הוא אומר, אם אני לא הייתי עד לסיפור, בעולם אף אחד לא היה יודע מזה. וזה מעשים יום יום עם הבן אדם הזה. שהוא חי, כל מה שמגיע לו, הוא מחלק, עוזר, נותן. הוא בכלל לא עוגר, לא חוסך. וזה, זה הדרישה של הקדוש ברוך הוא מכל יהודי. לא רק מצדיקים. איפה כתוב את זה בתורה? ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא אמר, אני מוריד לכם לחם מן השמיים כל יום, כי במדבר אין אוכל. מה יאכלו במדבר? יורד כל יום גשם של אוכל. מה אמר השם? אל תחסכו למחר. מחר יום חדש, תאכלו היום. מה היו? היו כאלה שחסכו. מה קרה למחרת? וירום תולעים ויבאש. הכל נהיה מקולקל. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שתחיה עם אמונה. מה אתה כל הזמן דואג? תוכניות חיסכון, מחביא בבלטות, מחביא שם, בשוויץ, זה. כל, אלה שכל הזמן מחביאים, הם עדיין דואגים. אני מכיר אישה אחת, היא מטפלת בילדים של אחד היהודים הכי עשירים בעולם. הוא נתן תרומה לישיבה יוניברסיטי 100 מיליון דולר בצ'ק אחד, לפני שנה וחצי. ועכשיו הוא נתן לבית ספר בוושצ'סטר 40 מיליון דולר. ונתן מעל 100 מיליון דולר לבית חולים במנהטן. זה רק מה שיודעים. אז תארו לכם איזה עשיר. יש לו חברת כימיקלים הכי גדולה בעולם. והוא כל הזמן אומר לה, ואני היה לי את הזכות את האישה הזאת להחזיר בתשובה, ומאז התיידדנו, היא באה אלינו לפעמים לשבת, והיא אומרת לי שהוא אמר לה לפני זה, בערך לפני חודש היא אמרה לי את זה, שהוא אמר לה, בגלל שהמצב הכלכלי פה הוא רעוע, זה יכול להביא להתמוטטות של כל המדינה, הוא לא נרדם בלילות, כי הוא חושב איפה הוא יכול להחביא כספים לשעת צרה. שומעים? הוא שווה 20 מיליארד דולר. יש לו בניינים בכל מדינה, עיר בעולם, בניינים ענקיים, באירופה, פה, צרפת, במזרח, באבו דאבי, איפה שאתה רק רוצה. שומעים? והוא דואג איפה הוא יוכל להחביא כספים. כל הזמן חי עכשיו פחדים שעוד מעט הכל יתמוטט, ומה יקרה. הוא מודאג. והקדוש והעני הזה, הכל בניסים. הוא בכלל לא דואג. שומעים מה זה אמונה בהשם? כמה עוד אנחנו יש לנו להגיע עד שנגיע לרמה המתבקשת? לא להיות עכשיו צדיק מקובל, כן? רק זה הרמה המתבקשת. יש אנשים בעלי אמונה. אני אומר לכם, אני ראיתי במו עיניי אנשים עם הרבה אמונה. שאתה לא מאמין איזה אמונה יש להם בהשם. ערב חג, היום בלילה חג, היום בלילה ליל הסדר. הם עוד לא התחילו כלום, אין להם כלום. פתאום ברגע האחרון הכל מסתדר להם. והם פחות מודאגים מאחד שכל החג מסודר לו כבר. למה? הם כבר חינכו את עצמם, והקדוש ברוך הוא כבר באיזושהי נקודה אמר, בסדר, הוכחת את עצמך כבר. מה שייך עכשיו לעשות לכם ניסיונות? זה עוד שנה, עוד שנה. עמדת בניסיונות, אתה מראה שאתה בוטח בי. למשל, אם הקדוש ברוך הוא לוקח אדם עכשיו ל-Empire State Building, אומר לו, תשמע, תפתח בי, תקפוץ. קפוץ, אל תפחד, לא תמות. לא יקרה לך כלום. כמה אנשים עם כיפה וזקן יקפצו? השם מדבר איתך. אתה רואה, אין ספק. אני, הקדוש ברוך הוא, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. קפוץ מה-Empire State Building, אל תדאג, אני מוריד אותך על מגש. רוב האנשים לא יקפצו. חבר אותם לחבל, הבנג'י הזה, שלפעמים מתנתק ואנשים מתים, זה כבר קרה לא פעם ולא פעמיים, איזה הם פותחים. אבל השם יגיד לו תקפוץ, הוא לא קופץ. אבל יהיו כאלה שיקפצו. השם, אתה אמרת, אמנם הלב שלהם ידפוק 500 פעם בדקה, אבל יקפצו. נכון? כי מה, אם השם רוצה להרוג אותי, הוא צריך שאני אקפוץ מהאמפייר סטייט בילדינג, הרי אם אני אגיד לו לא, אז עוד דקה הוא יהרוג אותי. אז מה? זה it's a no-win situation. אתה לא יכול לנצח, אתה יכול לברוח. דוד המלך אמר, אל תהיה כסוס כפרד. מה זה אל תהיה כסוס כפרד? אומר, מה מיוחד בסוס? סוס שרוכבים עליו, נותנים לו מכה עם המקל. מה הוא עושה? רץ יותר מהר. נותנים לו עוד מכה, עוד יותר מהר. מי גילה לסוס שמרביצים לך, רוצים שתרוץ יותר מהר? אולי רוצים שתעצור? מה אתה רץ יותר מהר? אלא מה קורה לסוס? סוס אין לו תורה, הוא לא גאון, כן? לא גמר תלמוד בבלי עדיין. הוא לא מבין, הוא עכשיו מרגיש כאב. האדם שמרגיש כאב, מה עושה? בורח מהכאב. כי הוא סוס. על זה דוד המלך אומר, אל תהיה כסוס כפרד. שנותנים לו מכות, הוא מתחיל לרוץ יותר מהר בתקווה לברוח מהכאב. הוא עוד לא מבין שזה שמכה אותו יושב עליו. זה כמו אני אחד שעלה בטרמפ, אז אני אומר לו, שים את התיק שלך על הרצפה, אל תדאג. הוא אומר לי, לא, אני לא רוצה להכביד על האוטו שלך. רציני. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, יהיה יותר כבד על האוטו. אמרתי לו, מה, שזה על הברכיים שלך, זה לא אותו דבר? זה בתוך האוטו כבר. לא יודע אם הוא התבדח או שהיה רציני. אין הבדל, אתה לא מבין. עכשיו, הסוס בורח. מה אתה בורח? אני יושב עליך. ויש עוד בעיה עם סוס. שסוס בא לשתות, תמיד הרגל שלו ככה הולכת. על המים. מרביץ על המים. מה? מה קרה? אם תקשור לו עכשיו את הרגליים, הוא לא ישתה. הוא חייב עם הרגל לעשות ככה, בזמן שהוא שותה. למה? כי הוא רואה עכשיו במים, זה כמו מראה, הוא רואה עוד סוס עכשיו בא לשתות, מאותו מקום. הוא אומר, זה בא לגנוב לי את הפרנסה, החצוף הזה. אז כשהוא נותן לו על המכות, אז הוא נעלם. כי הגלים של המים מטשטשים את הדמות. זה אתם צוחקים ואתם יותר גרועים מאקבר סוס. כי אם מישהו יפתח לכם חנות לידכם, וואו, איזה שמיניות תעשו, עולם תחתון, איומים, תזהיר אותו, שמים לו קרייזי גלו במנעול, שולחים לו איזה רוסי מפיונר שירסס לו את החלון. למה? גנב לי, גונב לי את הפרנסה, לא מגיע לו לחיות זה, מה? אני, אין לי רחמים עליו, חצוף, פותח לי אותה חנות באותו בלוק. מה, אתה לא יכול ללכת לסוף העיר? דווקא לידי פתחת. ככה מדברים, לא? זה כמו הסוס. זה עושה ככה, וזה שולח רוסי שירה בו. זה, מה ההבדל? מה, חסר על הקדוש ברוך הוא פרנסה? קום לעזור לו, להגיד לו, בוא אני אעזור לך. מה אתה צריך? אתה צריך ייעוץ? החנון, אתה רוצה לקנות שלט? בוא אני אתן לך מישהו, ייתן לך מחיר טוב. מה עוד אתה צריך? סחורות? אני אתן לך את הספקים שלי. עד רבה, אם תעשה ככה, הקדוש ברוך הוא יהיה כל כך גאה בך. חכה שנה, שנתיים, תראה כמה תתעשר. אתה חושב שמהחנות בא לך פרנסה? זה אשליה גדולה וטעות גדולה. אתה הורג את עצמך, טיפש, הקדוש ברוך הוא חסר לו דרכים לשלוח לך כסף. חסר! אם הוא רוצה שתהיה עשיר, רק תוכיח לו שאתה בא לאמונה וביטחון, תראה איך כל החיים שלך מתחלפים. עבודה שנייה, עבודה שלישית, 22:00 עוד שוטף מדרגות. מה קרה? אז מה הוא אומר? מי יאכיל את הילדים שלי? כל זה אתה צריך לעבור בגלל שאין לך את האמונה המינימלית בהשם. אם היה לך אמונה, הרבנים הגדולים, מישהו מהם עובד? מישהו מהם הולך בבסטה, מוכר ירקות, מרים אבטיחים? לא עובדים. למה? השם דואג להם. הם עסוקים בתורה, בלימוד, מלמדים, לומדים, עושים, חסדים, מפגשים עם אנשים. בסוף יש לרובם יותר כסף מכל הבעלי עסקים. תסתכלו את הרבז. כל אדמור היום הוא מיליארדר. כמעט כולם. תבוא, הרבי מביא שניץ, אומרים עליו שהוא שווה עשרות מיליוני דולרים. האדמור מגור חצי תל אביב שלו. כל תל אביב, השגרירות של ארצות הברית, בחוף הים שם, בצפון תל אביב שם, רחוב הירקון, כל המקומות האלה שם. כל האדמות האלה שלהם כבר, של הסבא שלו, שלוש דורות. הרבה מהם עשירים. הסתמרים עכשיו, שני יורשים רבים על מיליארד וחצי דולר ירושה. בסופו של דבר אתה רואה שהאנשים שלא עבדו, אלא התעסקו בתורה ובמצוות, חלקם, לא כולם, אבל חלקם, הגיעו למיליארדים או למיליונים. אתה רואה שהפרנסה זה לא לפי כמה אני אתאמץ ויערוק את עצמי. זה הכל אשליה. אלא אתה צריך רק להיות ישר, לא גנב, לא להתעסק בריבית, לא לקחת ריבית מיהודים, לפתוח בהשם, לעמול בתורה, כל מצווה שאתה יכול, לתת צדקה, ותראה שכך יש לך סיכוי הכי גבוה להתעשר. יותר מה שאתה חושב, שתהיה, תחלל, תגנוב, תרמה, תחלל שבת, תיקח ריבית, תעשה, תהיה מפיונר, זה, כן, יכול להיות שתרוויח, ובסוף זה הולך על סרטן. או שבסוף בא מישהו מוריד אותך, או שבסוף התגרשת ואשתך לקחה הכל, כמו שקורה להם. בסוף לא, אין ברכה בכספים האלה. כל כסף שבא לידך באיסור, סוחר סמים. רבי, מה, אני אעבוד 400 דולר לשבוע? ככה אני מעביר מזוודה אחת, אני חי שנה. טיפש, כל מה שאתה עושה בסוף, אתה תירק על זה דם. מה אתה חושב, שאתה תעביר סמים שהורגים ילדים, ומזה יהיה לך ברכה? עד כדי כך אתה מטומטם, שהשם יעזור לאחד כמוך? הרי אתה רוצח כל דקה בשמיים. כל רגע, רק למה לא הורגים אותך עכשיו? כי רוצים שתשמין עוד ועוד ועוד, ואז שישחטו אותך, יצא הרבה דם. למה הדבר דומה? חמור וסוס וחזיר נמצאים באיזה חצר של איזה גוי. מה הם רואים? שהגוי הזה בקושי נותן להם לאכול, לחמור ולסוס, והם עובדים עבודת פרך כל יום, במחרשות, בנסיעות, והחזיר כל היום רובץ, ונותן לחזיר לאכול בלי סוף. עוד, החזיר כל היום אוכל, נהיה כבר בלון. אומר החמור לסוס, תראה איזה בלבי טיפש יש לנו. קום לתת לנו יותר אוכל שיהיה לנו כוח לעבוד, בקושי מאכיל אותנו, ואת זה שכל היום יושן, כל היום הוא מאכיל. עד שבסוף הגיע החג של הגויים, תעשו את החזיר הזה, שחטו אותו לחתיכות, עשו את הבשר שלו על האש, והחמור והסוס עומדים ואומרים, איזה טיפשים אנחנו. לא ידענו שכל מי שהקדוש ברוך הוא רוצה לשחוט אותו, הוא קודם כל מעלה אותו מעלה מעלה. שנאמר, איפה זה כתוב? איש בער, בער זה סתום, איש בער לא ידע. וכסיל, סיל זה עוד יותר דפר. כסיל לא יבין. וכסיל לא יבין את זאת. מה? מה לא יבין? בפרוח רשעים כמו עשב. כל פינה, בלי כיפה, בלי שום דבר, כללים, אוכלים מה שבא להם, לא, אין שבת, אין תפילין, כלום. כדורגל, גרעינים, זה, גויות, בתי בושת, זה מה שקורה היום. בלי סוף! ויציצו כל פועלי אבן. מה הסוף של הפסוק? להישמדם עדי עד. לפני שאני משמיד אותם לנצח נצחים, אני חייב לשלם להם על כמה מצוות שהם עושים, לא? הניחו תפילין פעם פעמיים, אני חייב להם. נתנו צדקה, אני חייב להם. שמרו איזה שבת פעם בחיים, אני חייב להם. כן, עשו כמה מצוות, התפללו פה ושם, השלימו מניין, עשו איזה שלום בין בעל לאשתו איזה פעם בחיים. כן, קנו תפילין לילדים שלהם לבר מצווה, למרות שהילדים הניחו את זה רק בארון. אבל משהו הם עשו, אז אני חייב להם. אז אני חייב להם, אז איך אני אשלם להם? אני מעלה, 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 מעלה אותם, ואז בא הגרדום, ששש, ומוריד את כל הראשים שהיו למעלה. ואלה שהיו למטה, קינאו, תראו אותו איפה הוא ואיפה אני. טיפש, מעלים אותו בגלל שעומדים לקרות לו את הראש. לך עוד לא החליטו לקרות את הראש, בגלל זה אתה למטה. הבנת? הוא עכשיו עומדים לקרות לו את הראש, אז מרימים, 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 ואז בא הסכין, ששש. אחרי שקרתו להם את הראש, אתה מקנה בהם? רב זילברשטיין כתב בספר שלו על משפחה שקנו אוטו חדש בבני ברק. אוטו יפה, שווה איזה 50-70 אלף דולר. יום אחד, כולם קינו בהם, כל השכונה. ראית איזה אוטו קנו? התעשרו. מאיפה יש להם כסף? כל הברבר מפטפטים ככה, כל ה... יום אחד הם נסעו לירושלים, בעליות לירושלים, היה להם תאונה קטלנית וכל המשפחה נהרגו. כולם, והאוטו נמח. והוא היה באוטובוס, בזמן שהוא נסע לירושלים, הוא רואה כל הכניסה לירושלים חסומה, משטרות, סירנות, אנשים בוכים. לאט לאט האוטובוס התקדם, ופתאום, עכשיו הוא עומד והוא רואה את כל האוטו הזה, והוא זיהה את האוטו. הוא שאל מהחלון מישהו, מה קרה? אומרים לו, משפחת כך וכך, נמחקו. אז הוא כתב בספרו, זה המשפט האחרון להיום, הוא כתב בספרו שהמשפחה הזאת קנו את האוטו, כל אלה שקינו בהם ואכלו את הלב, אם רק ידעו שבאוטו הזה יהיה החורבן והקבורה שלהם. יש מישהו שהיה מקנה בהם? אתה מקנה בהוא ובהוא. אתה יודע מה שיש לו עכשיו, כמה זה יעלה לו אחר כך? הרי כל מה שעכשיו עכשיו יש לך את זה, אתה לא יודע מה המחיר של זה. אין שום דבר בעולם הזה בחינם. אין מה לקנות בעשירים, כל מה שהם מקבלים זה בסוף יגישו להם את הביל. מה אתה מקנה? תבוא תלמד תורה, לימוד תורה כנגד כולם, זה אי אפשר לקחת ממך. זה מה שלמדת, ותדעו לכם, מי שהכי הרבה יסבול, זה אחד שכבר הגיע לישיבה וברח. זה כמו מה? מי שצמא ולא הגיע אף פעם לבאר, אז הוא מצטער קצת. מי שכבר הביאו אותו עד לבאר, ולא שאתה, הצער שלו הרבה יותר גדול. עד לכאן הגעתי וברחתי, איזה טיפש. זה הנקודה, הבנתם? תן צ'אנס. מה אתה חושב, בין לילה מנקים את הנשמה שלך? תחכה חודש, חודשיים. הרי אתה רואה, יש כאן עשרות בחורים שהיו כמוך, או יותר גרועים ממך. ואתה רואה איזה בני תורה הם נהיו היום. איזה אמונה, איזה עושר. התחתנו עם בחורות צדיקות, בנו בית. כל זה בזכות התורה, וגם יש להם פרנסה מכובדת. אם היית משקיע, גם אתה היית נהיע כמותם. אז מה ברחת? חזרת לחיי רקנות שלך? למה? מה יצא לך מזה? כל עוד חיים אפשר לתקן. אחר כך כבר מאוחר, ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.